אתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. מאחורי הקלעים, שעה עם רותי קרן על צידו הנסתר של עולם התרבות והאומנות. They gonna hear my voice, ain't gonna make my choice. I'm gonna make some noise in my life, baby. They gonna watch my words, ain't gonna write my verse. I'm gonna make this yours before it's mine, baby. Ooh, da-da-da, let me scream. That's what I need, baby.
And let everybody in the room see.
Won't say
that's you and me, baby. It's so hard to make a sound, and that's why you should keep me around.
Yeah.
When I'm done, it's gonna be
obvious. Imagine if that was all of us now.
From your direction, give me just a second. I need your attention.
I need your attention, baby.
Why?
Can't I get
them to ever see us? Them to just believe us, baby. They will hear us.
I won't make them hear us.
כשחושבים על שידוך שאולי מוביל לסוג של חתונה או התקשרות קבועה, מתבקשות תכונות או נתונים שיכולים למצוא שפה משותפת והתאהבות אפילו, שתוביל לזוגיות, אבל גם לשותפות עסקית, חברתית ואומנותית. כשבעולם טכנולוגי מתקדם, הזיווגים, גם האישיים, נעשים יותר ויותר באמצעות אפליקציות, היכרות ובינה מלאכותית, זה האלגוריתם שמחליף את השדכנית ואת המגע הידני והאנושי. ברי גורדי, המפיק המוזיקלי האגדי, הקים בראשית שנות ה-60 את חברת התקליטים וההפקות מוטן בדטרויט, שחשפה אומנים כמו סטיבי וונדר, מייקל ג'קסון והג'קסונים, דיאנה רוס והסופרימס, הטמפטיישנס ועוד אומנים צעירים, אפילו ילדים בראשית דרכם, שהפכו לענקי מוזיקה. זה אכן השידוך הקוסמי שהוא וצוותו עשו בין כותבי שירים לבין המבצעים שהביא להצלחות בלתי נתפסות. אז נכון, גם היום עדיין חברות תקליטים, מפיקים, המרגנים, אחראים במידה רבה לפריצתם והצלחתם של אומנים, אבל כשמיליוני שירים נכתבים בכל רגע, חלקם אפילו בידי אנשים מוכשרים ביותר, אך אנונימיים, ומיליוני אומנים מבצעים מוכשרים לא פחות, אך אנונימים גם הם, שמחפשים כותב, איך יימצא סטיבי וונדר הבא? איך למשל מי שרוצה לשיר שירים כמו של אימי ויינהאוס או ויטני יוסטון, אבל לא כותבת בעצמה, תמצא את השיר שימקם אותה על המפה המוזיקלית? מתן קולנשר וסיוון קולנשר, אח ואחות, יוצאי יחידת 8200, בעלי תארים בהנדסת מחשבים ובמוזיקה, בוגרי בית הספר רימון וחוגים למוסיקולוגיה באוניברסיטה, בראו פלטפורמה שעושה את השילוב בין מוזיקה לטכנולוגיה ומייצרת שידוכים כאלה. והיום במאחורי הקלעים נשוחח על השיטה שיכולה לשלוף אומנים רבים מאחורי הקלעים ולהביא אותם אל קדמת הבמה. אני רותי קרן, מגישה ועורכת, מיכאל אולשוונג על הביצוע הטכני. שלום סיוון, שלום מתן.
שלום, שלום.
שלום.
אז מה יש בטכנולוגיה שיצרתם שאין לשדכנים הוותיקים? בין מי למי בעצם מתקיים השידוך הזה ואיך? בואו ככה ננסה להבין את זה על רגל אחת.
הבעיה הכי גדולה היא מה שנקרא באנגלית scale. כמות השירים היא כל כך גדולה, בייחוד בימינו, שכל אחד יכול בבית לשבת ולהקליט את השיר, בניגוד למה שהיה בדטרויט, במוטאון, ששם היית צריך ממש לייבל. אז כולם יכולים לשבת ולהקליט, וכמות האוזניים שפנויות להקשיב נשארה קבועה. אנשי תעשייה, בין אם זה אנשי תעשיית המוזיקה עצמם, או פרסומאים, או אנשי סרטים ופרסומות, נשארה אוכלוסייה יחסית באותו גודל. ולכן הסיכוי של כל אחד קטן. השאלה היא באמת איך אפשר להצליח לחדור את הכמות העצומה הזאת, את המפולת של חומר שחלקו, אפילו רובו, לכל צורך מסוים יהיה לא רלוונטי. וכאן חייבת להיכנס לטכנולוגיה, כמו בהרבה תחומים אחרים.
בעצם הפלטפורמה שלנו זה אתר אינטרנט שאפשר להיכנס אליו, ואתה בעצם מגדיר שליפה באמצעות שיר, שאפשר לקרוא לו רפרנס, ככה קוראים לזה בתעשייה, ובעצם מה שהאלגוריתם שלנו עושה מאחורה, זה מתוך כל השירים שיש לנו במערכת, הוא מוצא לך את השירים שהכי הכי רלוונטיים. עכשיו נשאלת השאלה, מה זה רלוונטי?
ולמי?
ולמי, בדיוק. אז אנחנו מנסים להתאים את השליפה כמובן לשיר שהכנסת, או לאוסף השירים שהכנסת, ורלוונטי זה עניין של הגדרה. אנחנו בעצם מפרקים כל שיר, מנתחים כל שיר בכל הרמות שאפשר. זאת אומרת, גם מבחינת המילים, גם מבחינת צורת הכתיבה במילים, וגם מבחינת על מה השיר מדבר. מבחינת המוזיקה, אנחנו מפרקים את זה להרמוניה ולמלודיה. אנחנו לוקחים גם את עניין הפרודקשן, איך זה נשמע. ובעצם כשאנחנו מחברים את הכל הכל ביחד, אז אנחנו מקבלים איזושהי טביעת אצבע של שיר, ואז אנחנו יכולים להשוות אותה לשיר או לשירים שהכנסת, ולהגיד, אוקיי, זה מתאים ברמה כזאת וכזאת, ואיך זה מתאים ביחס לשאר השירים שיש לנו במערכת. עכשיו, מה שעוד יותר מגניב בפלטפורמה שלנו זה שזה נכון שהאלגוריתם מבין מאוד כל שיר, אבל אפשר גם לכוון את הפלטפורמה ככה שהיא תבין יותר למה אתה מתכוון. מה זה אומר? אתה מכניס איזשהו שיר, והאלגוריתם מבין בעצמו, מתוך השיר שהכנסת, כמה הוא חושב שהמילים חשובות לך, כמה הוא חושב שההפקה חשובה לך, אבל אתה יכול אחרי בעצם ביצוע השליפה, לבוא ולהגיד, אוקיי, יופי, זה בערך מה שהתכוונתי, אבל אני ממש ממש חשוב לי שהמלודיה פה תהיה ככה וככה, ואתה ממש יכול לכוון, to tweak the system, לעשות את מה שאתה בעצם התכוונת, ואז מן הסתם תוצאות השליפה מתעדכנות לפי עוד מידע שנתת למערכת. וזה ממש ממש חשוב לנו בעצם להבהיר שאנחנו לא באים להחליף את אנשי התעשייה, כי בסופו של דבר, אם מישהו שלא מבין במוזיקה יכניס את השיר הלא נכון לשליפה, או אחרי זה ישים את הפרמטרים הלא נכונים, אז המערכת שלנו לא תבין מה אתה רוצה, ולכאורה תחזיר שירים לא מתאימים. Mm-hmm. אבל היא תחזיר שירים לא מתאימים, כי לא הכנסת לה את כן. הדבר הנכון.
אז למשל, השיר הזה ששמענו בפתח התוכנית, הוא למעשה אחת הדוגמאות ליוצר אנונימי, שפתאום התגלה ועלה על המסלול, בזכות השדכנית הטכנולוגית שלכם, עם שיר שנקרא They Will Hear Us. אז איך זה קורה? איך זה קרה?
אז הסיפור מקסים לדעתנו, כי הוא בדיוק מוכיח את כל מה שאנחנו חלמנו, והיום זה כבר ממש בידיים. אז מדובר באומן אמריקאי מסן דיאגו, צעיר, שכבר כמה שנים כותב שירים ומנסה לפרוץ, ולפני שנתיים וחצי, כשעשינו השקה ראשונית של הפלטפורמה, יחד עם עברי לידר וארקדי דוחין בישראל, התמקדנו בשוק הישראלי, והגישו לנו שירים, סדר גודל של 2,000 שירים, וכמובן כל השירים נותחו אוטומטית וכו'. הגענו גם דרך הפייסבוק או דרכים אחרות לאומנים אמריקאים, והוא אחד מהם שראה שאנחנו עושים את מה שאנחנו עושים, שדכנים מוזיקליים שכאלה, בין כותבי שירים לבין אומנים, והוא הגיש את השיר שלו. בזמנו, השיר הזה לא ענה על שום קריטריון שחיפשו אנשי המוזיקה שאיתם עבדנו. שום דבר לא קרה, והזמן עבר. לפני 8 חודשים עשינו לונץ' מחדש בארצות הברית ובבריטניה, פעם ראשונה בעצם שאנחנו הולכים, מרגישים מוכנים לשוק הבינלאומי, שוב עם אנשי A&R זה נקרא, עם אנשים שעובדים ברקורד לייבלס ובפאבלישינג האוסיס גדולים בעולם, והמשחק נפתח מחדש. הפעם, 3 שבועות לפני שעשינו את זה, יצא שיר של ברונו מארס ואנדרסון פאק, שנקרא Leave the Door Open. השיר הזה הצליח בצורה כל כך יוצאת דופן, שאנשים התחילו לחפש דברים כמוהו. והשיר הזה, מי שמקשיב לו, ישמע שיש לו איזו תחושה 80'sית כמעט. עד שהוא יצא, היה אפשר להגיד שזה כמעט נשמע לו לא עכשווי. Mm-hmm. אבל הוא כל כך הצליח שאנשים התחילו לחפש דברים דומים. והפלא ופלא, השיר הזה, מלפני 2.5 שנים, קפץ לראש התור, והאנשים בלייבלים, בשני לייבלים, שמעו אותו ואמרו, מה זה? מאיפה הבאתם את הדבר הזה? זה נהדר, זה בול יושב על מה שברונו ואנדרסון עושים. ומכאן הדרך סלולה שאותו בחור נסע לפגוש את חלקם, התעניינו בשירים נוספים שלו וכולי, שזה בדיוק מה שבאנו לעשות מלכתחילה.
מה אתם מרגישים ברגע כזה?
אושר, חלום מתגשם, זה בעצם... טוב, כל הדבר הזה התחיל מרעיון של מתן, אבל שנינו מוזיקאים במקור, התעסקנו במוזיקה המון שנים. אנחנו יודעים כמה זה קשה, גם מעצמנו וגם מהמוזיקאים שסובבים אותנו, לפרוץ בעולם הזה, ולהיות מסוגלים בעזרת טכנולוגיה, ששנינו, האהבות הכי גדולות שלנו, זה מוזיקה וטכנולוגיה, לעזור למוזיקאים לפרוץ, זה החלום. זה כאילו פשוט, אין תחושה יותר טובה מזה.
אז זה באמת נולד הרעיון, אגב, שזכה בפרס חדשנות, נכון? מה היה הטריגר?
היו הרבה טריגרים, אבל הטריגר האישי שלי, אז אחרי שלמדתי ברימון שנתיים, עזבתי לעשות את הדבר האחראי, והלכתי ללמוד הנדסה באוניברסיטה העברית. זה אחרי 7 שנים ב-8200 של הרבה מאוד עבודה עם הטכנולוגיה הכי מתקדמת שהייתה, כולל בינה מלאכותית ומה שנקרא ביג דאטה וכו'. והזמן התחיל לנקוף, והתחושה שלי הייתה ששירים מאוד מאוד יפים ששמעתי בזמן הנוכחות ברימון,
של חברים,
סופר מוכשרים, ככל שהזמן עבר, הבנתי שרגע, לא קורה איתם שום דבר. עכשיו, יש חברים שהצליחו. במחזור שלי למדה יעל שושנה כהן, שהיום היא עושה פלאים בלולה מרש, והיה אוהד שרגאי שעושה פלאים בילדי החוץ, ויש אנשים שפרצו כמבצעים בצורות שונות, וזה נהדר. אבל הרגשתי שיש אומנים אחרים שלמדו איתי, שהיו להם שירים מקסימים, חלקם אפילו ביצעו אותם ממש טוב, וכלום לא קורה. ואז נפלה לי איזושהי תובנה, או הסימון נפל, שרגע, בעצם יש תלות נורא גדולה בין הביצוע לבין השיר. זאת אומרת, אם יש לך שיר נהדר, אבל אין לך את הוויקל, את השיטה הנכונה לשדר אותו לעולם, שהיא תואמת הכל מבחינת איך זה נראה, ואיך זה נשמע, ואיך זה נתפס, אז ככותב שירים אתה עומד בפני שוקת שבורה. והחלום התחיל מרגע, ומה אם נוכל לנתח את השירים? לא את איך הם נשמעים, או את היכולות הבימתיות, או את הקריזמה של המבצע, או המבצעים, אלא אם נוכל לנתח מה באמת יש בשיר, ולמצוא בית. וזה התחבר יחד עם איזושהי תובנה שהייתה לי בקורס, זה נשמע מאוד לא רומנטי, אבל בקורס עיבוד אותות באוניברסיטה העברית, ששם פתאום קלטתי אחרי כמה שיעורים של תיאוריה, שרגע, רגע, רגע, שנייה, אני יכול באמצעות עיבוד אותות, להוציא המון המון מידע מוזיקלי לגבי הלחן, ועם המידע שיש לי על איך עובדות הרמוניות ואיך עובדות מלודיות, לחבר את הכל ביחד וממש להבין את השיר. בדיוק כמו שלמדתי אצל מורים אדירים כמו דוקטור ארי קטורזה שהיום עובד איתנו, או כמו פרופסור נפתלי וגנר, זה מה שלומדים בשיעורים שלהם, לקחת שיר, לפרק אותו, להבין אותו, ואחר כך אולי ליצור בהשראתו, פשוט הבנתי שזה בכוחנו. אפשר היום לעשות דברים כאלה. אלו היו שני הסימונים שהחיבור שלהם גרם לי להאמין שאנחנו באמת יכולים לעשות משהו שאף אחד אפילו לא חלם עליו. זה נשמע כאילו רק מוח ואוזניים אנושיות מסוגלים לעשות.
אז מלכתחילה שניכם מצויים בשני העולמות, לפחות לכאורה שונים זה מזה, הטכנולוגי כבוגרי יחידת 8200, כשאתה מתן זוכה פרס ראש אמן לחשיבה יצירתית, ואז תארים במדעי המחשב, את סיוון עם פסיכולוגיה בדגש על מדעי המוח, אבל גם מפיקה מוזיקלית, גיטריסטית, מתופפת אפילו. ואתה עם עוד הצטיינות על פרויקט שילוב אותות וניתוח מוסיקולוגי של יצירות. חבר'ה מצטיינים. וסיפרתם לי שהמשיכה למוזיקה תבועה בכם עוד מילדות. ועם זאת בתחילת הפרויקט כיוונתם לצד המילולי דווקא.
נכון. אני מניח שבזה אפשר להאשים אותי. אם אני מסתכל על עצמי, אז אני גם תופס מעצמי כותב שירים, אבל הבסיס, המקור, הדבר שעד היום אני חושב שאני הכי חזק בו, גם אחרי 4 שנות לימודי מוזיקה פרופר, כולל מוזיקה קלאסית וג'אז וכולי, הבסיס שלי הוא כתיבת מילים. אני עוד זוכר את עצמי בכיתה ב' עם מחברת של שירים כתובים, שזה בעיקר טקסטים. כותב עבור איזה טקס של בית ספר יסודי, שביקשו מי יכול לכתוב שיר לעולים החדשים. יש לי נטייה מאוד מאוד טבעית לטקסטים. גם זכיתי בפרס רחל נגב לשירה על אוסף של שירים שכתבתי, וזה נתן לי איזה גושפנקה רשמית כזו ליכולות שלי או למה שאני חושב שאני יודע לעשות. ובאמת התחלנו בוא נעשה מה שנקרא בתעשיית הטכנולוגיה, אוהבים לקרוא לזה POC, Proof of Concept. אנחנו בעצם צריכים לכתוב פה 3 או 4 אלגוריתמים שונים לחלוטין. אחד שמנתח איך זה נשמע, השני שמנתח לחן, השלישי שמנתח במה השיר עוסק, והרביעי שמנתח איך השיר כתוב, אסתטיקה, לא על מה הוא מדבר. וכל אחד מהם זה עולם תוכן שלם ענק, וזו אחת הסיבות שמעולם לא עשו את זה קודם. אז אחרי שהבנו שאלה פחות או יותר ארבעת התחומים, אמרנו בוא נתחיל מליריקס, בוא נתחיל מטקסט, הטכנולוגיה יותר בשלה, והפרויקט הראשון שלנו היה לקחת 10,000 שירים, משהו שברור שבן אדם לא מסוגל לקרוא או להקשיב לו, אלא אם כן הוא עכשיו מפנה שנתיים, וביצענו ניתוח של מה שנקרא בשפה המקצועית author attribution, זאת אומרת האם אנחנו יכולים לקחת את כל השירים של אדל, ולהסיק מזה איזה מילים יכולות להתאים לאדל, לקחת שיר מהעולם, ועל סמך מה שאדל ביצע עד היום, להעריך מה הסיכוי שהליריקס האלה מתאימים לה. ולהפתעתנו ולשמחתנו, אפילו כשמתעלמים ממוזיקה ומאיך זה נשמע, הייתה התאמה יוצאת דופן. מה שאושש לי את מה שידעתי מראש, ואני יודע מראש, ואחר כך באין ספור מקרים זה הוכיח את עצמו שוב, שכבר בבחירה של המילים שלך, איזה אוצר מילים אתה מכניס, איך אתה כותב, איזה אמצעים אומנותיים אתה נוטה להשתמש בהם, ממש מה העדפות האסתטיות שלך, מה נראה לך יפה, זה תקף בין אם אתה כותב את השירים, ואפילו יותר מזה, אם אתה רק בוחר אותם. אם אתה אומן שכותבים עבורו, אפשר לראות את חוט השני שמקשר בין הבחירות שלך, כי הוא בעצם אתה. משם התחלנו עם proof of concept כזה שאומר שאפילו בלי המוזיקה אנחנו מצליחים כבר להיות מאוד באזור, היה לנו מאוד ברור שיש לנו משהו ביד.
אז מה בעצם התוכנה מאתרת בפן המילולי, ואלו תגליות מפתיעות מתרחשות תוך כדי העשייה?
אחד הדברים שמאוד מייחדים כותבים זה השימוש באמצעים ספרותיים, ואחד הדברים שפשוט מאוד מוכרים לכולם זה עניין החריזה. אז אם אתה מסתכל לעומק על שירים, לדוגמה, של בוב דילן לעומת קייטי פרי או אדל, אתה רואה שזה שונה. מה עשינו? ממש הלכנו לעבוד עם פרופסור פט פטיסון מברקלי, שהוא אחד המומחים בתחום. קודם כל ניסינו להבין מהם סוגי החרוזים בעולם. זה נשמע כאילו בעיה קטנה, זה לא כזה קטן. אז יש המון סוגי חרוזים שממש דייקנו את ההגדרה של כל אחד מהם יחד איתו. ואז הלכנו וממש ניתחנו את כל הקטלוג של בוב דילן, ואת כל הקטלוג של עוד אמנים שונים, וניסינו לראות אם אפילו רק כשמסתכלים רק על החריזה, האם אנחנו רואים איזה שהם מאפיינים שמתאימים לאמן מסוים. ובאופן לא מפתיע, אפילו בתוך הלכאורה הפרט הקטן הזה, בתוך כתיבת מילים שהיא מאוד מאוד גדולה ויש בה המון המון מרכיבים, גם בתוך החריזה יש דברים מאוד מאוד שונים. אז אם בוב דילן משתמש הרבה בחרוזים מושלמים, שזה החרוז שנשמע לך הכי טוב באוזן והכי חלק, אז אמנים יותר מודרניים פחות משתמשים בזה, יותר משתמשים לצורך העניין בחריזה שהיא של אותה מילה. יש אנשים, כולל פט עצמו, שאומר חריזה של מילה עם אותה מילה, זה לא כל כך חרוז, אבל לנו בתור מאזינים זה כן נשמע כמו חרוז, עם סוף המשפט והמשפט שאחריו נגמרים באותה מילה, זה כאילו מחליק לנו כן. בתוך חרוז. אבל בוב דילן לא יעשה את זה, זה לא מספיק טוב בשבילו. הוא ייקח את החרוזים המושלמים, ולא רק החרוזים המושלמים, החרוזים המושלמים הקשים יותר. אז אם היום בהרבה מהמוזיקה היותר מודרנית משתמשים בשפה קצת יותר נמוכה, והחרוזים הם מאוד חוזרים על עצמם, בייבי ומייבי, אפשר לשמוע את זה בכל שיר שני ברדיו, בוב דילן לא יחרוז בייבי ומייבי, הוא יחרוז מילים, אפילו אם מילה אחת תהיה יותר נפוצה, המילה השנייה שהוא יחרוז איתה תהיה ברמה מבחינת ווקבלרי קצת יותר גבוהה. אז דברים שאתה ממש יכול לראות רק מהסתכלות מאוד מאוד מדויקת על אספקט אחד מתוך השיר. רק להסתכל על החריזה מראה את הכוח של הדבר הזה, שמערכת אוטומטית יכולה לנתח לעומק דברים שאם אתה תשב עם טקסט ותנסה להוציא את החרוזים, זה ייקח לך, גם למוזיקולוג, גם לבן אדם שמבין ליריקס, זה ייקח לך כמה שעות. אז זה מטורף.
יש פרמטרים נוספים?
יש סדר גודל של 150 פרמטרים של סגנון, 150 פרמטרים של נושא, וכל אחד הוא גם סקאלה, הוא לא כן או לא, אלא עד כמה אתה משתמש בהיבט הזה. הפרמטר של חריזה הוא משהו כמו 5 או 6 מתוך 150 היבטים. שימוש במצלולים. זה לא נגמר בבוב דילן. אני אקריא שנייה את המשפט הראשון של שיר של קמילה קבאו, שזה אומנית פופ עכשווית. במקרה זה שיר שזכה בפרס הליריקס הכי טובים של 2018. ואני מזמין את המקשיבים לראות איך זה עובד עליהם. אז זה המשפט שבו היא פותחת את השיר. Dirty tissues, trust issues, glasses on the sink, they didn't fix you. הדבר הזה, שנכתב על ידי, אני חושב, כמה כותבים, הוא מלאכת מחשבת קסם של מצלולים. הסאונד שרק להגיד את המילים האלה עושה, גורם למילים האלה להיות כל כך חזקות. Dirty tissues, trust issues, glasses on the sink, they didn't fix you. זו שירה. שירה שהושמה בתוך שיר פופ סופר מוצלח. אז למשל, הנושא של הפונמות הוא קריטי. זה לא רק האם המילים נחרזות, זה איך אתה משחק עם המילים בצורה שהופכת אותם להרגיש כמו משהו שמתגלגל לך על הלשון, או לא. אגב, זה גם אמצעי אומנותי בכוונה לא לעשות את זה, ולהרגיש קשוח, ולהרגיש שהיצורים תוקעים אותך והתנועות לא באות. דיברנו על בחירה של verbiage selection, מה שנקרא, לבחור את האוצר המילים שאיתו אתה עובד. האם זה אוצר מילים נפוץ? האם זה אוצר מילים נמוך, סלנגי? האם זה אוצר מילים גבוה, של מילים שאתה לאו דווקא תשמע בכל יום? ואז גם ההצלבה של הדבר הזה, כמו שסיוון סיפרה, גם עם חריזה וגם עם אמצעים אומנותיים אחרים. דגשים. זה משהו שכל כותב שירים עושה באיזושהי רמה, לספור עברות. אתה סופר עברות, כי מספר העברות בבית אמור להיות פחות או יותר דומה למספר העברות בבית הבא שאתה כותב. יש מוזיקה למילים. האם אתה שומר על המנגינה הזאת? האם אתה שומר על המקצב? או שאתה פותח אותו ומשתנה ומאלתר? זה ממש מאפיין של כותב. ככל שהכתיבה יותר קלאסית, שייקספיר, את לא תתפסי אותו בפספוס של עברה. אפילו לפעמים במחיר שהתוכן יושפע, והמשחק הוא לא להשפיע על התוכן, אבל הוא יבחר את המילה הפחות מדויקת לפעמים, אולי שייקספיר לא, כדי לקלוע בול. גם היום יש משחק מאוד ברור כזה בין הצפוי ללא צפוי, ואתה ממש יכול לראות אומנים ש... נותנים לעצמם דרור ומכניסים עברות נוספות, חזקות, חלשות, ואומנים שהם מאוד מאוד מדויקים. כשמקס מרטין, שהוא אולי כותב השירים הכי מפורסם ב-20-30 השנים האחרונות, כותב שיר, הדברים הם מדויקים ברמה של שעון שוויצרי. אין פספוסים. כל עברה במקומה, ואם יש עברה שנכנסה, יש לה פונקציה וכוונה. וזה נורא יפה. הוא כתב שירים לבקסטריט בויז ולבריטני ספירס ועד קייטי פרי, ו-25-30 שנה בן אדם מצליח, כי זה הקטע שלו ואנשים אוהבים את זה.
אחד השירים הידועים שכנראה רבים מבינים ותופסים באופן מסוים, מתגלה תוך כדי ניתוח מילולי כזה, כשיר מטריד, בעל משמעות הפוכה לשיר אהבה רומנטי, כמו שחשבנו.
נכון. ישבנו עם מיוזיק אקזקיוטיב מאוד בכיר בארצות הברית, ששמו קני מקפירסון, והוא ניסה להתקיל את הטכנולוגיה שלנו, כי אנשים נוטים להאמין שטוב, אולי אתם מבינים פחות או יותר על מה מדובר, אבל התוכנה הזאת, הבינה המלאכותית הזאת, היא לא תבין מה שאנשים יבינו, שזה אמירה הוגנת, וחובת ההוכחה עלינו. אז הוא נתן שיר של The Police, כדוגמה. השיר נקרא Every Breath You Take. וכשאני שמעתי שהוא נותן את הדוגמה הזאת, אמרתי, טוב, מה הבעיה? זה שיר אהבה. אני יליד שנות ה-80, שמעתי אותו בטח 200 פעמים בחיים. שיר רומנטי, בלאדי, סטינג, אולי הכי יפה של The Police. הכנסנו את השיר לניתוח וקיבלנו תוצאות. אני מסתכל על המינים ואני אומר, אוי ואבוי, זה לא שיר אהבה. אני מסתכל קצת ברשת ואני רואה שסטינג מדבר בפיו על העובדה שהשיר הוא שיר על סטוקר, על מטרידן, שאומר למישהי, אני עוקב אחרייך בכל נשימה שאת שואפת.
I'm watching you.
I'm watching you. עכשיו, כשאתה שומע את השיר, וזה כל העניין עם המשחק או הריקוד הזה בין הטקסט לבין הלחן, זה הסיבה שהוא כל כך מוסיף, זה שאתה מפספס את זה באיזושהי רמה, ואתה זורם עם המוזיקה האוקו יפה. מה מסתבר שבאמת השיר הזה הוא מטריד? מסתכלים על התוצאות של מה הניתוח הסמנטי, זה נקרא, הניתוח התוכני של השיר הזה אומר. מקום ראשון, מנסים, מטריד. הרבה לפני כל הדברים האחרים שגם מופיעים שם, של איזושהי רמה של רומנטיקה ונוסטלגיה וכו'. וזה נפלא, בגלל שמה בעצם הבינה המלאכותית קלטה? את הקונפליקט הפנימי שם בין רגשות חיוביים לבין של אהבה או התאהבות לבין הטרדה. ויש שיטענו שאולי בגלל הקונפליקט הזה השיר כל כך הצליח, כי אם הוא היה שר I love you baby ואני אוהב לשמוע אותך נושמת, אז נכתבו מיליון דברים כאלה. האדג' הזה המיוחד והמשחקים הפנימיים האלה בין המילים, הבחירה של המילים, זה חלק מהקסם שבשירים.
Every move you make, every vow you break, every
מנגד עולות גם טעויות או אכזבות, אפילו תסכול, כי האלגוריתם לא מספיק מחודד?
כן, כמובן, אז כשעבדנו עם אחד מחברות התקליטים בחול, אז הם נתנו לנו שליפה של כמה שירים שקשורים לחגים. עכשיו שוב, המערכת שלנו מחלטת בערך 600 פיצ'רים, אנחנו קוראים לזה, או מרכיבים של כל שיר, והעניין של חגים, זה נכון שהוא היה משותף לשירים שהם נתנו לנו, אבל היו גם דברים רבים אחרים שהיו משותפים, ובגלל שנושא החגים לצורך העניין תופץ אצלנו 2-3 מרכיבים מתוך 600, אז המערכת לא ממש קלטה, שמה שהם התכוונו זה אני רוצה שירי חגים. לא מעניין אותי המלודיה, לא מעניין אותי ההרמוניה, לא מעניין אותי האמצעים האמנותיים. אני רוצה שיהיה בשיר קריסמס או איסטר. וברגע שעשינו את זה, וכאילו נתנו למערכת את המידע של אוקיי, הפעם תתרכזי במרכיבים הספציפיים האלה, אז התוצאות שחזרו היו באמת מה שציפינו, שזה היה גם מדהים לראות.
יש אי דיוקים כאלה ברמה יומיומית, זאת אומרת, כל שליפה שמישהו עושה, חוזרות תוצאות, וחלקן הוא עושה להם קיפ, הוא אומר מעולה, וחלקן הוא עושה להם סקיפ. אז קודם כל, מבחינה טכנית, זה גן עדן של נתונים לאנשים טכנולוגיים, כי אתה בעצם יכול ממש לראות מה הבן אדם חושב שהוא טעות, ולנסות ללמד את המערכת מחדש, מה לעשות עם זה? אולי זה העדפה אישית של הבן אדם, כן. שזה אגב משהו שאנחנו ממש מדברים עליו בימים אלה, ואולי זה איזו תופעה כללית, שתשים כן. לב שבשליפות כאלה, העולם של הבינה המלאכותית, זה נשמע נורא אולי גדול, בינה מלאכותית, אבל, אבל היא מבוססת על למידת מכונה, שזה בדיוק כן. זה. אתה לאט לאט, כמו שהמוח שלנו אומן במשך... תלוי מה הגיל של כל אחד, כי שמעת מוזיקה וקיבלת פידבקים חיוביים או שליליים מעצמך, מהסביבה וכולי, אתה ממש מלמד לאט לאט את האלגוריתמים להתמודד
לדייק
עם...
לדייק יותר.
לדייק, ואולי נספר על דוגמה אחת, שהיא לא תוצאה שגויה, אלא ממש מהלך פיתוח, שבו חשבנו שנתקלנו באיזושהי חומה בצורה,
כן, אז אחד הדברים שאנחנו צריכים לעשות זה לנסות להתאים בין הזמן של המילים בשיר לבין המוזיקה עצמה. אז הדבר הראשון שאנחנו בעצם רוצים לעשות זה לעשות טרנסקריפציה לשירים. בעולם באופן כללי בשנים האחרונות מאוד מאוד התפתח הנושא של speech to text. זה משהו שהחברות הגדולות יודעות לעשות מאוד טוב על למשל שיחה בין שני אנשים או שיחת טלפון או כל דבר שהוא דיבורי. ומה שאנחנו אמרנו, טוב, אוקיי, בואו ננסה את מה שקיים בחוץ, נביא להם כקלט פרק. איזשהו שיר, ונראה מה קורה, האם הוא באמת מוציא את המילים שהזמר שר. אז אנחנו היינו מאוד מאוד מופתעים לגלות שכשהבאנו את השיר, מילים לא יצאו שם, ואז אמרנו, אוקיי, בואו נחשוב שנייה. בשיר יש המון המון רעש, מן הסתם, כי שיר זה המלודיה שהזמר שר, והמון המון כלים ברקע, מן הסתם תלוי בשיר, הפקה, זה. אוקיי, אמרנו, נקל על האלגוריתמים הקיימים, ניתן להם רק את הקו של המלודיה. נתנו גם את זה, וגם שם תוצאות היו, בוא נגיד, לא מספיק טובות, לפחות בהתחלה, בשביל שבאמת נוכל להשתמש במידע הזה, לעשות איזושהי התאמה בין המוזיקה לבין המילים, ולהבין לצורך העניין להבנת המבנה של השיר. מה שהיה ממש יפה לראות, זה שקודם כל, לאט לאט, גם במידע שכן הצלחנו להוציא, כן הצלחנו להשתמש בו, כי בשביל מה שאנחנו מחלצים עכשיו, אני לא צריכה ממש כל מילה בשיר, אני צריכה כאילו מין פינפוינטס כאלה, ואני יכולה מזה להסיק. אז נתנו לאלגוריתם רק את השירה של השיר Someone Like You של אדל. השיר מתחיל ב-I heard that you're settled down. שמנו את זה בטרנסקריפציה, מה יצא? No Teo Shut Down. שזה לא כל כך קשור למציאות.
זה קשור אבל אולי לדיקציה, לעד כמה הזמרת ברורה בשירה שלה?
בדיוק. פה פתאום נפל הסימון שכאילו, נכון, הזזנו את כל הרעש, זה באמת רק אדל שרה, אבל עדיין יש הבדל מאוד מאוד גדול בין בן אדם שמדבר לבין בן אדם ששר. וכל האלגוריתמים הקיימים כרגע בשוק לא באמת... ניסו להתמודד עם בן אדם ששר, וזה פשוט אחרת לגמרי, זה לא עובד.
אז מתי אתם בכל זאת עוברים גם למוזיקה, ששם זה כמובן מתפתח לניתוח של אין ספור היבטים ופרמטרים כמו?
אז כמאזין הדוק של התוכנית הזו, אחת השיחות הייתה עם פרופסור מיכאל וולפה, ואתם דיברתם, על דברים שלשני שוחרי מוזיקה, ובטח למלחין ומוזיקאי כמו פרופסור וולפה, נשמעים מאוד הגיוניים וטבעיים. למשל, גוסטב מאלר ומוצרט הם מלודיסטים. כל השירים שלהם יש בהם מלודיות שאתה שומע אותם פעם אחת, ואתה כבר מזמזם אותם מההתחלה עד הסוף. ואולי גם שוברט. ולעומת זאת, סקריאבין, אין מלודיות. ודביסי, מה הקטע אצלו? זה אקורדים ומודוסים. כמובן, לפעמים יצא איזה מלודיה, אבל הדבר הראשון במעלה זה הווייב, מה שנקרא היום, התחושה, הצבע.
כן.
אז בעצם, מה אנחנו אומרים כאן? דבר שאולי קשה קצת לתפוס אותו, אבל הוא מאוד מאוד חזק. למלחינים ולכותבים, ובטח לכותבי שירים ולמבצעי שירים, יש גם העדפות אסתטיות לגבי הלחן שלהם.
מן הסתם.
ואתה כן. יכול ממש לזהות את זה. באיזה אקורדים השיר הזה משתמש? כמה ארוכות הפרזות ההרמוניות? יש תחום שלם שנקרא הרמוניה פונקציונלית, ששוב, הוא קיים כבר מאז אולי לפני מוצרט, וכבר הוא פורמל. מאוד מאוד ברור היום כשאתה יושב ולומד הרמוניה, איזה מהלכים הרמוניים הם הגיוניים לאוזן המערבית, ואיזה מהלכים יגרמו לך טיפה להתכווץ ולהרגיש לא בנוח. אז כל הנושא הזה של הרמוניות, של קונטרפונקט, הובלת קולות וכולי, הוא נושא שאפשר, מסתבר, לפרמל אותו ולתת לתוכנה לעשות משהו שדומה באיזושהי רמה, למה שהאוזן שלנו עושה ברמה הבסיסית. אחר כך אפשר לדבר על רגשות ועל האפקט הכללי, אבל בוא נסתכל על העובדות. ולמעשה אני אוסיף אפילו עוד יותר ואגיד שהחלום המקורי, כמו שהסברת אותו בצורה מאוד יפה, היה לשדך שירים לאומנים מבצעים. אז יש פה עוד אנקדוטה מעניינת שחשבנו שהביצוע פחות חשוב. ומה מסתבר? שאנחנו עוסקים בבני אדם שצריכים לבחור את השירים, ומאוד מאוד קשה לאנשים לקלוט רק את הלחן והמילים בלי הסאונד. זאת אומרת, אם השיר מבוצע בצורה רעה או מאוד סותרת, הסיכוי שיווצר מאץ' אפילו אם הוא מושלם מבחינה תיאורטית קטן נורא. אז נאלצנו תוך לא הרבה זמן להוסיף גם את הפן של הסאונד, שאגב הוא הפן היחיד שאחרים עד אלינו התעמקו בו ויצרו פתרונות, תביא לי מוזיקה שנשמעת כמו. כשנשמעת כמו זה בעיקר הסאונד, כן. איזה אינסטרומנטים מנגנים בשיר. יש שם ברס, אין שם ברס. יש צ'לו, אין צ'לו. זה זמר או זמרת? אז למעשה ראינו שעד שלא הקפנו את כל ארבעת התחומים האלה, שני ההיבטים של הליריקס, הצורה והתוכן, הלחן והסאונד, לא הצלחנו להגיע לתוצאות שעוברות סף של האוזניים הכי חדות בעולם, שזה אנשי תעשיית המוזיקה.
אז בואו נעשה ניסיון קטן. אני זקוקה באיזה פרויקט סרט נניח, תוכנית רדיו, לשיר שמזכיר שיר שאני מאוד אוהבת, של אדמה, רוח ואש, שיר מאוד ידוע, הנה שומעים אותו ברקע, בוגי וונדרלנד, ואני רוצה כזה, אבל לא ידוע, קצת אחר, אבל שייתן את התחושה. נתתי לכם את השיר, מה המערכת מצאה, ממה מורכבת התחושה שאני מחפשת, איך אתם מפצחים את זה?
אוקיי, אז באמת לקחנו את השיר שבאת לנו וניתחנו אותו, אז השיר הזה, בוגי וונדרלנד, הוא שיר שיש לו הרמוניה מאוד מאוד עשירה, זה שיר פאנק דיסקו קלאסי משנות ה-70, הוא מאוד מאוד מלוטש, יש בו כלי נשיפה, כלי מיתר, הוא בעצם הפך להיות המודל של איך נשמעת מוזיקת הריקודים בשנות ה-70. המילים הם על מועדון, על ריקודים, על ריקוד כחוויה, יש איזה כאילו מין מסר של החיים הם לא משהו, אבל עם הריקוד אפשר לנצח הכל. אז כשאנחנו מנסים לחלץ בדיוק את זה על מה השיר מדבר, אנחנו מחלצים לפי כל מיני קטגוריות, ובאמת הקטגוריות שיצאו הכי הכי גבוהות בשיר הזה, זה love, זה infatuation, זה פלז'ר, פאן, רואים שזה מאוד חזק בשיר הזה, גם במוזיקה וגם במילים.
אז שתיים מהתוצאות הכי גבוהות היו שיר שנקרא Hollywood Swinging של Cool and the Gang, ושיר נוסף שנקרא Let's Go Dancing של Cool and the Gang. אז מי שמכיר את Cool and the Gang יודע שהם מאוד מאוד בווייב, אבל מתוך השירים שלהם, שהם אולי בז'אנר וכולי, נבחרו השירים שמבחינה נושאית ממש עוסקים ברחבת הריקודים.
עוד משהו מאוד מגניב שאפשר לראות בשיר הזה, שהוא בעצם מאוד מאוד בנוי מהוק אחרי הוק. מה זה בעצם הוק? אני אסביר. אז הוא, כי אם אנחנו מדברים על מלודיה, זה בעצם איזשהו משפט מוזיקלי שחוזר על עצמו במהלך השיר, ובעצם תופס את האוזניים של המאזין. אני תמיד אוהבת להגיד שזה מה שאתה מזמזם אחרי זה לעצמך, אם אתה במרכאות נדבק לאיזשהו שיר ששמעת הרבה. אז השיר הספציפי הזה ממש בנוי ממה שנקרא הוק אחרי הוק אחרי הוק. הוא בא לתפוס אותך איכשהו מתחיל, וגם הוא מתחיל בעצם יש איזה 15 שניות של מוזיקה, ואז זה מתחיל בפזמון בעצם, כן. שזה גם מאוד מייחד שירים מסוימים, וזה בא לתפוס אותך מיד.
אז למשל, אבלין קינג, שיר שיים, וסיסטר סלאג' עם שיר שנקרא He's the Greatest Dancer, אגב שוב, לשים לב שזה כן, בעצם עניין ריקודי.
אבל מה בעצם נבדק ואיך משפרים את זה? כי הרי אני מחפשת בשיר הזה אלמנטים מסוימים שלא בהכרח המערכת יודעת. אני רוצה R&B, אני רוצה שילוב הרמוני בשירה שמאוד מאפיין את Earth, Wind & Fire. אני רוצה קצב מסוים, אני רוצה צבע של קולות. ואז אתם מכניסים את זה כתוספות, נכון?
נכון.
וזה בעצם משפר את התוצאות.
נכון. אז על התוצאות הראשוניות, אפשר להגיד שיוצאות מהשליפה שלנו, אז אתה יכול ממש לבוא ולהגיד, את רוצה שזה יהיה יותר R&B, אז את ממש יכולה לסמן ולהגיד, תביאו לי שירים שהם R&B, תביאו לי שירים שהם יותר מורכבים מבחינה הרמונית, תביאו לי שירים שהם, נכון, הם גם על רחבת הריקודים, אבל את יודעת מה? אני רוצה שהם גם יהיו על אהבה. ואז זה מחדד ומעלה למעלה את השירים עם הנקודות שאת מציינת שאת בעצם מכווינה את המערכת אליהם.
עכשיו מה שיפה פה זה שהרבה פעמים לך יש אוזן מאוד מאוד מתורגלת, ולכן הדברים האלה ישר עולים לך כשאת מפצעת שליפה, ואגב חלק מאנשי התעשייה הם גם כאלה.
כן.
אבל כל היופי במוזיקה הוא שאתה לא בהכרח מודע למה עושה לך את זה.
נכון.
והתהליך של להתוודע ללמה אני כל כך אוהב את השיר הזה, הוא תהליך שלפעמים אתה יכול לעבור 20 או 30 שנה, ואתה מעולם לא באמת חשבתי למה דווקא זה. למה זה נוגע בי? אני חושב שזה באופן כללי, זו סוגיה נורא נורא מעניינת של למה אנשים נתקעים, או למה אנשים אוהבים במיוחד שירים מסוימים או פרזות מסוימות, ויש פה המון עניין גם סובייקטיבי. אז קפיצת המדרגה פה היא בעצם היכולת של התוכנה הזאת שמסתכלת על יותר היבטים ממה שאתה אי פעם תעשה כי אין לך זמן, אפילו אם אתה מוזיקולוג, אפילו אם אתה לינגוויסט, להסתכל על כולם באופן אובייקטיבי, לתת לך תוצאות, ואז בא החלק הסובייקטיבי שלך, ואתה אומר, כן, אני מבינה, זה באמת בכיוון, אבל, אדון אלגוריתם, ההיבט הזה חשוב לי במיוחד, ההיבט ההוא לא מעניין אותי בכלל, תוריד אותו, אני לא התכוונתי לזה, והאמת שזה הדבר שאני לא אוהבת בשיר הזה.
אז יש בעצם בן אדם גם מקבל איזשהן תשובות ממש מילוליות, מעבר לתוצאה שזה נותן מבחינת שיר דומה, הוא מקבל איזושהי אינפורמציה שיכולה לגלות לו למה זה משפיע עליו, כי אחד הדברים, הזכרת את פרופסור מיכאל וולפה, אז באמת אחד הדברים שאני ניסיתי לחלץ ממנו ולא כל כך הצלחתי, זה באמת במוזיקה קלאסית זה קצת יותר אולי מסובך, למה באמת אפילו צליל בודד בפרק השני בקונצ'רטו הרביעי של בטהובן, ואני משמיעה את זה שם בתוכנית, פשוט כל פעם מחדש מפרק אותי. למה? זאת אומרת, למה הצליל הזה? למה התיבה הזאת בתווים עושה לי את זה? האם המערכת מסוגלת להבין את הלמה הזה? מה עושה לנו את הקווץ' הזה?
אז קודם כל, קטונתי להתווכח עם פרופסור וולפה, שאומר לך שזה הקסם במוזיקה.
כן, הבלתי ידוע.
הבלתי ידוע. האמת היא שזה נכון, אבל אפשר להתקרב. אנחנו מסוגלים בכלים לוגיים, אנליטיים, להתקרב מאוד בכל המובנים שעליהם דיברנו. שירים, וזה לא משנה אם קלאסיים או שירים עכשוויים, אומנות של צלילים על ציר הזמן, גם בטקסט כמו שאמרנו, ובנוסף יש את ההיבט העל של המשמעות וגם ההיבט הוויזואלי של הזמר, אז יש פה הרבה היבטים, אבל צלילים על ציר הזמן זה משהו שאנחנו יודעים להגיד עליו הרבה דברים. שוב, יש הרמוניה שהיא מסורתית, יש לה כללים, יש לה חוקים, ומאוד ברור למלחין שמודע לדברים האלה כשהוא רוצה לחרוג ממנה. הגדולה של מלחינים גדולים היא שהם לא תמיד הולכים לפי הכללים. הקונפליקט הזה או המתח בין מה שציפית למה שלא ציפית לו, גם בטקסט, גם בלחן וגם בסאונד, הוא אחד מהסודות של הקסם הזה. עכשיו שוב, אנחנו לא יכולים להגיד לך, ואנחנו גם לא מתיימרים, הנה הצליל שירעיד אותך. אבל אנחנו יכולים להגדיל מאוד את הסיכוי שכל הפרזה הזאת תהיה משהו שאם אהבת את השיר הזה, אז הנה פרזה מאוד מאוד דומה, מהלך הרמוני נורא מורכב שמגיע לפתרון, ואז נגמר בשישית, ואתה עומד פעור פה ואומר, אוקיי, רגע, זה לא בדיוק הסיום שחיכיתי לו, וואו, איזה יופי. יש המון דברים כאלה, המון מהלכים, גם מוזיקולוגים, גם טקסטואלים וכו', שיכולים לעשות את הדבר הזה, כן. והשילוב בין השניים.
אז אנחנו מדברים כאמור על צרכנים פוטנציאליים שמחפשים שירים, בין אם לאומנים מבצעים, או פסקול לסרט, פרסומת וכו', ומצד שני, זמרים שמחפשים כותבים, וכותבים שמחפשים מבצעים. בארץ הזכרתם, הפרויקט הושק בשיתוף פעולה של עברי לידר וארקדי דוכין, שפנו לציבור בבקשה לשלוח להם שירים, ומדובר בשני יוצרים שכותבים לעצמם בדרך כלל.
נכון. הנשיא של החברה שלנו שמו הוא רוני ונס, ואחד הדברים היפים שרוני תמיד אוהב לספר, כדוגמה לבדיוק מה שאת אמרת, זה את הדוגמה של אריק קלפטון. אריק קלפטון הוא גאון, הוא כותב שירים בחסד, יש אנשים שהם לא אני שאמרו שהוא אלוהי הגיטרה. אי אפשר להתווכח עם מי שכתב את לילה ואת Tears in Heaven. הבן אדם עילוי מהרבה בחינות. אין לו בעיה של לכתוב שיר גאוני. ועם זאת, אחד השירים שהוא זכה בהם בגרמי, הוא שיר שנקרא Change the World, שכתב, זמר וכותב גוספל, שרוני מצא בדרום ארצות הברית. והשיר הספציפי הזה, הוא יחד עם עוד אנשים שם, אבל בעיקר הוא הוביל אותו בסופו של דבר לידיו של קלפטון, שכשהוא ראה את הדבר הזה, כשהוא שמע אותו, הוא רצה לאמץ אותו לחיקו ולהגיד, זה שיר שלי. אני יכולתי לכתוב את השיר הזה. זה המאץ' המושלם, שבו אתה כבר לא יכול לזהות את הקו המפריד בין הכותב לבין הזמר. והסיפור של מאץ'ים אמיתיים הוא כאלה שאתה לא מרגיש אפילו טיפה של מלאכותיות. אגב, רוני גם מספר איך קלפטון שינה את הסאונד של השיר מההקלטה המקורית לאיך שזה נשמע אצל קלפטון. הוא נסח את עצמו עם הגיטרה ועם ההפקה, והוא הביא איזה מפיק מפורסם שקראו לו בייבי פייס.
בייבי פייס, זה אהוב עליי ביותר, מה הזכרת פה את שם הקסם.
אז השילוב הזה, הלקיחה של הלחן והטקסט המקוריים, שהיו כמעט גוספל קאנטרי, ולהפוך אותם למשהו שהוא קלפטוני, שם המפגש הזה הופך לבאמת קסום, והנה נוסף לנו ההיבט של הביצוע והסאונד וכו'. זה באמת הקסם הגדול, להצליח ליצור את החיבורים האלה. Change the world. I would be the sunlight in your universe. You would think my love was something good. Baby, if I could change the world. Baby, if I could change.
אז עברי לידר וארקדי דוכין רצו פשוט לקבל עוד חומרים מאנשים כדי להתרחב, כדי לגוון.
כל אחד מהם הוא עולם ומלואו, אז אני אגיד במילה על עברי. עברי, מעבר לזה שהוא כותב לעצמו, הוא כותב מדהים, הוא מוערך על הכתיבה שלו, הוא מלחין והוא כותב טקסטים והוא מבצע וכל החבילה, הוא כבר בסביבה מספיק זמן, בשביל שבפעם הראשונה שהוא שמע על מה שאנחנו עושים, הוא אמר, זה בדיוק מה שאני מחפש. הלוואי שהייתה לי מכונת קסמים כזאת, שמביאה לי שירים שירגישו לי כאילו הם שלי. אגב, עברי, מאז שנפגשנו, עושה את זה גם לא רק עם My Part. למשל, הסינגלים האחרונים שלו שיצאו, היה לו שיר עם סם חלבי, שזה מפיק שהוא מעולם לא הכיר לפני שהוא שמע את השיר. הנסיכה שלי, זה שיר שהוא לא כתב, אולי אנשים לא יודעים. אחרי קריירה שלמה של כתיבה, פתאום הוא פשוט נתקל בשיר שעשה לו את אותו קווץ' בלב שבגללו הוא כותב שירים. אז מעבר לאמונה ולתפיסה של מה צריך להיות בתעשייה ואיך העתיד צריך להיות שונה מהעבר, הוא בא ואמר, אוקיי, שירים באנגלית, שירים בצרפתית, עיבודים טקסטואליים לשירים שאני כתבתי בשפות אחרות,
כן.
יאללה, לכו על זה. ולעברי, אגב, אם כבר נכנסנו לעומק, אז היה פה עוד היבט, כי עברי כשופט ריאליטי, גם באקס פקטור וגם בדה וויס וכולי, יש לו פה עוד עניין, הוא רגיל לקבל מבצעים סופר מוכשרים, שהרבה פעמים לא כותבים את השירים הנכונים לעצמם. אפילו אם הם כותבים, יכול להיות שזה שירים שמתאימים לאחרים ולאו דווקא להם. ולכן הוא הרגיש על בשרו שהצורך בשירים מהעולם והחוסר היכולת למצוא את השירים הנכונים לאומן שהוא מאמין בו, למבצע שהוא מאמין בו, היא משהו שחייב להשתנות.
אז אם שוב נחזור רגע לשיר באמת של אריק קלפטון, Change the World, אותו זמר, טומי סימס, שכתב את השיר, אני לא יודעת כמה יודעים עליו, כלומר שוב המבצעים מן הסתם זוכרים אותם אולי יותר, כותבי השירים נשארים במחשכים, ואם לא יודעים עליהם, אז אין להם דרך להגיע לעוד זמרים, אם בכלל.
נכון, זה חלק מהאתגר. אז אם כבר היינו בסוגיית עברי לידר, אז סיפרנו לך שיש משפט שעברי אמר שאני חושב שהוא כל כך קולע. הוא אמר לנו, לכל כותב שירים טוב, יש שיר אחד מצוין. האם יש יותר? אני לא יודע.
כן.
אם יש הרבה יותר, כנראה שזה כבר לא כותב שירים טוב, זה כותב שירים מצוין, זה תרנגולת שמטילה ביצי זהב. וחזרה לדוגמה של טומי סימס, השיר הזה היה פשוט חייב לצאת לאוויר העולם, ולמזלו של טומי, גילו אותו, חשבו שזה נכון, והצליחו ליצור את הכישורים משני הצדדים של האוקיינוס האטלנטי.
כלומר, בעצם השיטה הישנה המוכרת, מחמיצה ולא זוכה בשפע כישרונות פוטנציאליים שאין להם דרך בכלל להגיע לתודעה, ואתם למעשה עוקפים את זה.
נכון, אנחנו מנסים למצוא דרך שאותו מסר מוזיקלי, טקסטואלי, סאונד, שלבן אדם יש להגיד לעולם, אפילו אם כולו מתבטא באיזה שיר אחד מתומצת, ושאר הדברים שכתבת, אוקיי, הם נחמדים מאוד, אבל הם לא ברמה הזו, הדבר הזה, אנחנו לא רוצים שהוא יהיה קבור במגירה לנצח, האנושות מאבדת אותו. וזה מה שחלמנו, וזה מה שאנחנו מנסים לעשות כאן. שוב, לצרכים שונים, יכול להיות שהשיר הזה לא יגיע לאומן גדול שיבצע אותו, אבל אולי הוא רלוונטי לסדרה החדשה של נטפליקס, לקרדיטים של סיום שם, שבדיוק מה שהיה לך לספר על העולם, זה אותו דבר שהיה למפיק שלה, או לבמאי של הסדרה להגיד, או לפרסומת, ששוב, אתה הצלחת לתמצת לאיזה פזמון או לאיזה בית, בדיוק את מה שהפרסומת הזאת מנסה להעביר, נהדר, אז בוא נמצא את ההזדמנויות כן. האלה. המספרים שידועים היום, הם שסדר גודל של 60 אלף שירים, יוצאים לפומבי ביום.
וואו.
זה סדר גודל של מיליון לחודש. חוזר למה שאנחנו דיברנו בהתחלה, שהרף ללהקליט את עצמך ירד מאוד. ואתה יכול לעשות את זה בעצמך, do it yourself,
כן.
עם איזה כרטיס קול ואולפן ביתי מאולתר. ואגב, יכול להיות שזה יישמע לא פחות טוב, זה מאוד קשה, אבל שמשהו ייחודי יישמע לא פחות טוב מאיזה אומן ענק. הסיכוי שמישהו יאזין להם הוא אפס, והסיכוי שמישהו עם עניין מסחרי או אומנותי, ימצא בדיוק את השיר שלך, את המחט בערימת שחת, הוא גם קרוב לאפס, אם לא פחות מאפס, אם זה היה אפשרי מתמטית. הנושא השני שעולה פה, הוא שהשירים האלה שוחררו, זה אומר שמישהו ביצע אותם, וכנראה גם ביצע אותם ברמה שהוא חשב שהיא מספיק טובה לשחרור לעולם, וכותבי השירים נשארים מאחור.
מאחורי הקלעים.
בדיוק, בדיוק כמו הנושא, התמה של התוכנית שלך, כותבי השירים הם הצד הפחות מוכר של התעשייה. לנו בחברה, ב-MyPart, יש משפט שהוא סוג של מוטו, It's all about the song. יש בתעשייה אנשי שירים שמאמינים כמונו שאתה יכול להיות הזמר הכי טוב בעולם. אם אין לך חומר גלם שירי לעבוד איתו, אתה לא תצליח לאורך זמן. אז אתה חייב להגיע למצב שאתה או תופס קבוצה של כותבים, לנון מוצא את מקארטני, ועובדים ביחד ויוצרים משהו משותף, או בעולם הסופר אינדיבידואלי של היום, אתה מוצא שיטה למשוך אליך את הדברים שעולים בקנה אחד עם הדמות שלך והברנד שלך ומה שאתה רוצה לשדר.
אז אתה עובד על רפרנסים, כמו שאני ביקשתי משהו כמו אדמה רוח ואש או קווין, גם הצרכנים נותנים כיוון ואתם מפרקים את השיר באמת לרסיסים קטנטנים. יש בכל זאת גורם מרכזי שמוביל?
אז המלודיה זה באמת אחד הדברים המרכזיים, אבל אני חושבת שאין משהו מרכזי אחד, אני חושבת שזה מאוד מאוד תלוי בשליפה. מה שאתה מנסה לחפש לפרסומת של אפל, זה לא אותו דבר כמו שאתה מחפש לסרט בנטפליקס, זה לא אותו דבר כמו שאתה מחפש את השיר הבא של קייטי פרי, וזה בדיוק מה שיפה במערכת שלנו, היא יודעת לחלץ את הכל, היא מבינה בגדול מה אתה רוצה, ואז אתה יכול להגיד, אני רוצה רק כזה, ולכוון את התוצאות אפילו יותר. אז זה בעצם נותן לך את כל המידע שיש, לשחק איתו ולהגיע לתוצאה הכי מדויקת שאתה רצית בשביל הפרויקט הספציפי הזה.
אבל כשהמערכת באמת מזהה את התרכובת הסודית של השיר, ומסוגלת ליצור או לאתר שיר שמכיל לא רק את המרכיבים, אלא את התרכובת שלהם ביחד, ולתת שיר שהוא הכי קרוב למקור שאני נותן כרפרנס, האם אנחנו לא מתקרבים למעשה לפלגיאט, לחיקוי?
אז אחד הדברים המעניינים שאפשר לראות זה שאם אתה מביא שיר, ובמערכת שלנו נמצאים קאברים של אותו שיר, הרבה פעמים זה יצא גבוה. זה לא מפתיע, זה גם סוג של הוכחה שהאלגוריתם עובד.
נכון.
אבל, למשל, אם נתת כדוגמה את המלודיה, המטרה היא לא למצוא מלודיה שזהה לשיר שהכנסת. המטרה היא למצוא מלודיה עם מאפיינים דומים, עם שימוש במלודיה בצורה זהה. אם דיברתי על הוקים או משפטים מוזיקליים שחוזרים, אז למצוא שיר שיש בו 5-6 הוקים בכל השיר, לעומת הוק אחד. זה לא אומר כלום לגבי ההוק עצמו. זה לא העתקה, זה פשוט איך אתה מלחין את השיר. נגיד, דיברנו על חרוזים, אז אם אתה חורז עם חרוזים, perfect rhymes או דברים שהם, דיברנו על חרוזים שהם בעצם מילה עם אותה מילה, אין פה עניין של העתקה, יש פה עניין של באיזה כלים אמונתיים, ספרותיים אתה משתמש.
ומוזיקה.
וגם במוזיקה, אז אותו דבר לגבי, כמו במלודיה, שזה בעצם רצף תווים שהזמר שר, אז בהרמוניה זה רצף אקורדים. אז גם ברצף אקורדים, זה לא שאני מחפשת ממש את המהלך האקורדים הספציפי הזה ומביאה שירים איתו. לא, אני מנסה להבין איך הבן אדם הלחין את הדבר הזה, מה הרצף אקורדים הזה מנסה להראות, איזה דרגות בסולם זה, וזה מראה על הכתיבה. שוב, זה לא בא להביא הנה רצף אקורדים, זה השיר שלך. זה,
כן.
ברוב המקרים זה אפילו זה לא נכון, כי זה שהאקורדים הם אותו דבר, זה לא אומר שהשיר מעביר את אותה תחושה, זה לא אומר שבשאר השיר השתמשת באותה כמות אקורדים, או אותם מורכבויות של אקורדים, זה ממש לא קולע למטרה.
ואם נחזור לדוגמה של קודם, אז אם את שמה שיר של שיר, יצירה של דביסי, מה את מצפה שהוא יזהה? את המודליות. זה לא מז'ור, מינור, יש פה איזה משחק יותר מעניין, מאוד מאוד ספציפי. את בעצם רוצה שירים עם אקורדי צבע, שנשמעים כמו איזה קלאסטר כזה של צלילים שמעורר בך איזה תחושה. אוקיי, אז אם זה השיר רפרנס, שירים כאלה יהיו התאמה טובה. אם את הולכת לשוברט, אז בואי נמצא לך מלודיות ארוכות, מתגלגלות, עם תמות שחוזרות על עצמם וכו'. זה עובד בדיוק באותה צורה, בדוגמאות המוזיקליות האלה, בשירים מודרניים. כן. Earth, Wind and Fire, אוקיי. חברים, זה ז'אנר מאוד מאוד ברור, עם כללים מוזיקליים ברורים, עם הרבה ספטאקורדים, ועם מקצב מאוד מאוד ספציפי. מעולה, קודם כל זה. ואז בוא נצלול יותר לעומק.
אבל סיפרתם על קייל והפריצה שלו, עוד אירוע שגרם הפתעה והתרגשות, הפעם סביב בקשה של לקוח לשיר שייתן תחושה דילנית. הרפרנס היה בוב דילן, אבל למה לא לקחת איזה דילן בעצם?
קודם כל יש תשובה מסחרית. רוב הזמרים האייקונים הגדולים מוכרים את הזכויות לקופירייטס של השירים של עצמם, פשוט כי זה מאוד מאוד משתלם, וגם כי כשיש לך חברה מסחרית שקונה את זה, היא דוחפת את זה, והיא מאפשרת לך להגיע ליותר קהל ולהישאר בפוקוס. דילן מכר את כל הקטלוג פאבלישינג שלו, מהשיר הראשון עד האחרון, לחברת יוניברסל מיוזיק. מה המשמעות המעשית של זה בתעשיית המוזיקה? שאף אחד שהוא לא יוניברסל מיוזיק, לא יכול להציע שירים של דילן לשימושים מסחרים, פרסומות, משחקים, סרטים. אז כל שאר החברות שלא קנו ב, אני חושב, 300 או 400 מיליון דולר את הקטלוג של דילן, יש להן בעיה, כי המון אנשים באים עם רפרנסים של דילן, הבן אדם הוא כזאת אושיית תרבות, אבל אין להם מה להציע. אז אנחנו עובדים עם חברה שנקראת Hypnosis Songs, אחת החברות שהיא ממש נושאות הדגל בשנים האחרונות של התייחסות לשירים כנכס בעל ערך לאורך שנים ושאפשר להשתמש בו וכולי. ויושבת איתנו ה-Chief Catalog Officer של היפנוסיס ואומרת, מה אם אני רוצה שיר כמו Simple Twist of Fate של דילן? אין לי את דילן, אין לי שום זכויות על דילן. אז עשינו את זה. ודילן הוא הרבה דברים. אז שוב עולה השאלה, רגע, מה דילן? את מחפשת מוזיקלית, מישהו כמו דילן וכו'. השיר הרביעי שיצא הוא שיר של דייב סטוארט, שאותו כולנו מכירים, אם מכירים, מיוריתמיקס. לא בדיוק דבר הגיוני להציע אם אתה חושב על רפרנס של דילן, אבל זה שיר שהוא לא של יוריתמיקס, אלא של דייב סטוארט עצמו, שיר שנקרא The Ring Master General, ובמסגרת מה שאנחנו מציגים אנחנו גם מראים למשתמש, אני חושב ששאלת על זה, למה? האם זה היה סגנון הכתיבה, האם זה היה הנושא, האם זה היה הלחן, או האם זה היה איך זה נשמע. וגם בזה אגב אפשר קצת לצלול לעומק ולשאול את האלגוריתם, רגע, אוקיי, סגנון כתיבה, מה בסגנון הכתיבה? אז מה שיצא שם זה שהשיר הכי גבוה בדמיון מבחינת סגנון כתיבה מתוך הקטלוג שבבעלותה היה השיר הזה של דייב סטיוארט, ופיזית היא פשוט קפצה מהכיסא, כי היא אישה של שירים והיא פשוט התרגשה. היא לא חשבה מעולם על הזמר והשיר הזה כמשהו שהיא יכולה להציע, שהוא, את יודעת מה, באיזשהו מקום אפילו מעל ומעבר, אולי, כן. בהיבטים מסוימים, לסימפל טוויסט אוף פייט, שהוא שיר אגדי, אבל זה שיר לא ידוע, ופתאום גילית משהו חדש, על אומן מוצלח מסיבות אחרות. כשאנחנו רואים את הברק הזה בעיניים, אנחנו פשוט מאושרים. No one came near, he could never be upstage. He held his head high, like a statue down in Rome. He was surrounded by beauty, he was never alone. הוא גם נשמע קצת דילן, אני חייבת לומר, הקול שלו.
נכון.
אבל אני רוצה להגיד עוד משהו שבניסיונות שביקשתי מכם לעשות לשירים שאני בחרתי,
עדיין בכל זאת השיר המקורי היה זה, גם לגבי אדמה רוח ואש, גם לגבי קווין, גם לגבי ויטני יוסטון. זאת אומרת, אני חייבת לומר שהתאכזבתי במרכאות מהחלופות.
אז קודם כל יש עניין של על איזה קטלוג מריצים. למשל, הדוגמאות שהרצנו ביחד היו על סדר גודל של 40,000 שירים. מכל הז'אנרים. בחלום אנחנו נכסה את כל השירים שיש שם, ואז התוצאות יהיו באמת בלתי מוגבלות והרבה, אפילו יותר טובות ממה שיש כרגע. חלק מהשליפות באמת גורמות לך להבין את הגאונות של השיר, כן. שהשתמשת במקור. אנחנו דיברנו בינינו למשל על Bohemian Rhapsody. תראי, באמת יש מעט מאוד שירים בהיסטוריה של העולם שיכולים אפילו להתיימר להיות דומים, מכל מיני סיבות שלא נתעמק בהם כרגע. אז אם זה מה שאתה מחפש, יכול להיות שהחיפוש שלך נידון לכישלון. אתה תגיע לדברים דומים, ואתה תוכל לדייק את זה ולמצוא את מה שהכי הכי הכי נכון לך. אבל שוב, אין אלטרנטיבה, ובפרט כשמדברים על שירים לא ידועים. וכאן כן. דיברנו, אם נחזור שנייה לדוגמה של קייל, אחת התגובות שלך למשמע שיר הייתה, כן, טוב, אני מבינה, זה מאוד מאוד קשור, אבל מה, ברונו ואנדרסון הם פה הרעידו לי את הלב.
נכון.
ושם אנחנו בעצם בעולם שבו אתה מנסה לגלות פוטנציאל. המערכת הזו נקראת Song Mine. אתה ממש קורא פוטנציאל, קורא שירים, ואתה מנסה למצוא דברים שהם כמעט שם. יש להם את הלחן, יש להם את האסתטיקה הנכונה למה שאתה מחפש, המילים כתובות נכון, זה אפילו נשמע כמעט במקום, אבל מישהו צריך לבוא ולשיר כמו ברונו מרס, ולהוביל את זה ללב שלך.
אז זהו, אז אתם הרי עשיתם עבודת מחקר גדולה על היצירה של בוב דילן, ניתחתם 1,000 שירים, ויש תובנות שהן מעבר למה שמוסיקולוג באופן ידני, על סמך השכלה, מוזיקליות, הבנה, רגישות גבוהה, יכול להגיע עליהן?
בהינתן שיש לך אין סוף זמן לנתח את השיר, ואת כל שאר השירים בעולם, כי את עכשיו רוצה לעשות שליפה או השוואה וכולי, אפשר לטעון שעם הרכב הנכון של האנשים, מוזיקולוגים, לינגוויסטים, אנשי מוזיקה, תעשייה וכולי, את יכולה להגיע לאותה רמה. אנחנו בסופו של דבר, מה זה למידת מכונה? מה זה בינה מלאכותית? אנחנו מנסים ללמד את המחשב לעשות מה שאנחנו חושבים שאנחנו יודעים לעשות היטב. האמת היא שזה הרבה יותר קשה רק מאשר אין סוף זמן. אני אתן לך אנקדוטה אחת, לדוגמה. אחד הדברים שעושים בלמידת מכונה זה נותנים לאנשים לנסות ללמד את המחשב. השיר הזה עוסק באהבה 4.5. השיר הזה עוסק בפרידה 4.8 מתוך 5. השיר הזה לא מחאתי. יופי, אז אתה נותן לאנשים לעשות את זה, ואתה רואה איך המוח האנושי לא בנוי להעלות את כל הדברים האלה למודע. כשאתה מכריח אותנו לשבת ולמלא טבלה, זה 5, זה 4.5, זה 3, אנשים מאוד מאוד מתקשים. ברמה של על שיר יחיד, אחרי 5 או 10 היבטים, את כבר מתעייפת. זאת אומרת, זה באמת אין סוף זמן. מה שהמחשבים באופן כללי ובינה מלאכותית נותנת לנו באופן ספציפי, זה היכולת לא להתעייף. היא באמת מסתכלת על כל ההיבטים, כאילו הם שווים, ואז אתה בא ומפעיל את האלמנט האנושי שלך ואומר שווים שווים, אבל זה שווה יותר, וזה יותר חשוב לי כרגע לצורך שלי. זה היכולת של הבינה המלאכותית to empower, להעצים את היכולות האנושיות, עם הזיכרון הכמעט בלתי מוגבל שלה, ועם תשומת הלב לפרטים הלא מתעייפת.
אבל אני גם שואלת, האם אנחנו לא מקלקלים... האם אנחנו בזה שאנחנו מנתחים יותר מדי וכבר יודעים את כל המרכיבים, אנחנו מאבדים משהו מהקסם?
אז קודם כל אנחנו אומרים, אל תנתחו, תגידו מה השיר. הניתוחים הם באים כחיזוק בגלל שהרבה פעמים אנשים כן יודעים. המחשב מסוגל לשים לב לכל השכבות השונות האלה בצורה אובייקטיבית בלי להתעייף, ולהציף לנו את הדברים הרלוונטיים, ואז מגיע הקסם האנושי, שבו את אומרת, לא אכפת לי מה אמרת, השיר הזה לא נכון, השיר הזה לא נכון, השיר הזה, וואו, אני... נכון. לכן הקסם בסוף התהליך הוא לבחור את השיר הנכון. ניתן לך סתם שיר של Cool and the Gang, את תגידי, כן, בסדר, אני מבינה, זה כאילו Earth, Wind and Fire, אבל אני לא מרגישה את זה.
נכון.
אז הקסם נשאר. כל הנוירונים שבמוח שלך גורמים לזיהוי כזה, אין להם תחליף היום.
אז מדובר במערכת חדשה שמתפתחת כל הזמן, משתפרת, יש שאיפות, מטרות, חלום מעבר למה שקורה כעת?
וואו, יש כל כך הרבה חלומות. תמיכה בשפות שהן לא אנגלית, בחלום היינו יכולים לעשות את זה על עברית, שפה כזאת איזוטרית קטנה שלא יודע אם אתם מכירים. שפה שמית, וואו, איזה אתגרים יש בעברית, זה ממש להסתכל על כל הנושא של אמצעים אומנותיים מחדש.
אז רגע, זאת אומרת, אם עכשיו מישהו פה בישראל כותב שיר פנטסטי, זה כן יכול להגיע ל...
אם אתה כותב באנגלית, אין בעיה. אם אתה כותב בעברית, אז אנחנו יכולים לנתח שניים מתוך ארבעה היבטים, את הלחן ואת הסאונד. לחן וסאונד הם דברים גלובליים. אגב, כן. גם פה, המערכת בסופו של דבר מאוד מערבית, וכמי שקצת למד גם תחומים אחרים, או יותר נכון קיבלתי תחושה, יש המון דברים מהמזרח שעובדים אחרת. אז למשל, יש היבטים של מוזיקה יפנית וסינית שאם תתני הם בעצם די דומים למוזיקה מערבית, אבל יש המון היבטים שונים. או למשל רבעי הטונים של מוזיקה מזרחית, זה עניין שדורש תשומת לב מיוחדת.
אנחנו בעצם מנתחים שני דברים בליריקס, את המבנה ואת האסתטיקה ואת המוזיקה ואת הסאונד. אחד הדברים שהתחלנו לעשות, אבל אני מאוד רוצה להמשיך עם זה, זה לחבר ביניהם. אז דיברנו על זה קצת בהקשר של הטרנסקריפציה של מילים. וכל המטרה שלנו לעשות את זה, זה כדי שאני אוכל להבין בדיוק באיזה שנייה בשיר שרים את המילה הזאת, איך זה מתחבר בדיוק לאיך הוא שר את זה, באיזה פיץ' ובאיזה רמה הזמר שר, ואיך זה מתחבר עם האקורד שבדיוק הבנתי שהוא כאן. זה מטורף כמות הדברים שאפשר לעשות פה, וזה אחד האתגרים הכי... מרתקים שיש לנו בזמן הקרוב.
זה אגב מזכיר לי שבטקס סיום של קורס טייס משמיעים בסוף את התקווה, זה הרי אחרי המטס מעל הקהל, וזה מסתיים בשירת התקווה, ועל המילה ירושלים, על הקהל ממש עושה בז, כמעט נוגע בראשים של האנשים, ה-F15 בול על המילה ירושלים. יש לזה אפקט מדהים, פשוט צמרמור את הדבר הזה.
אז הייתה לי עכשיו צמרמורת כשאמרת את זה, זה הקסם שאותו את מחפשת. זה קסם כי זה כל כך מורכב שקשה אפילו להסביר את זה במילים. זה ארבעה עולמות תוכן בלתי תלויים, צורה, תוכן, לחן וסאונד, שלפעמים הם נושקים אחד לשני בצורה כל כך נוגעת, שזה יותר ממה שאתה יכול לבטא במילים והלב שלך נמס.
זה פשוט מרגש לראות אנשים שאומרים וואו, כאילו לזה לא ציפינו. אנשים במיוחד מתעשיית המוזיקה הם מאוד סקפטיים, כי שוב, אתה אומר לעצמך, איך מכונה יכולה להבין את מה שאני מרגיש? את כל החיבור בין כל הדברים האלה ואת מה שזה עושה לי בלב בפנים, קשה לאנשים להאמין שמשהו שהוא לא אנושי יכול לעשות את זה. ולהוכיח להם אחרת ולראות אנשים מרוצים מהתוצאות זה מיינד בלואינג, זה מטורף.
סיוון קולנשר, מתן קולנשר, תודה רבה לשניכם. בתוכנית מאחורי הקלעים שוחחנו היום על פלטפורמת בינה מלאכותית לשידוך בין יוצרים, כותבים למבצעים וצרכני תרבות נוספים, בשילוב בין טכנולוגיה למוזיקה. תודה למתן קולנשר, מנכ"ל חברת מייפארט, ולסיוון קולנשר, סמנכ"לית הפיתוח של החברה. אני רותי קרן מגישה ועורכת, עוד תוכנית בשישי הבא בשש, ובשבת בשתיים בצהריים, וכמובן בהסקט, לצד כל התוכניות הקודמות.